נציבי יום לעילוי נשמת אסיה אסף בן יוספר מנוחתו עדן, שי בן שמחה ורעייתו, בריאות ונחת, לידה קלה טבעית, ידיים מלאות, תינוק בריא ושלם, צדיק, ירא שמיים, ויזכו לגדלו בדרך התורה, אמן. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סבוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא. רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. רבנו עובדיה מברטנורה, בור סוד גרסינן ולא בור סיד, כלומר כבור תבוח בסיד, אבל זה לא מחייב שזה בור סוד כמו שאנשים אומרים, כי בור סוד זה לא כמו סבוד. סבוד זה בור שהוא תבוח בסיד, זאת אומרת יש בור וטייחו אותו בסיד כדי שהוא ישמור את המים ושלא ירדו למטה וישקעו, יישארו בפנים שיעטו. אז אחרי שטייחו אותו בסיד, הוא סבוד עכשיו. אז זאת אומרת שהוא משמר את כל התורה שהוא לומד. אינו מאבד טיפה. בור סבוד שאינו מאבד טיפה. וכך הוא אינו שוכח דבר מתלמודו. זה רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. הוא מאושר, מאושר זה כמו חותמת סטמפלה. הוא מאושר במידות טובות, עד שכל העולם אומרים עליו, אשרי מי שילדתו. אז זה הולך על המידות הטובות שיש לו. יש אומרים, על שם שהיא גרמה לו שהוא יהיה חכם. אשרי הולדתו שהיא גרמה לו להיות חכם. שהייתה מחזרת על כל בתי מדרשות שבעירה, ואומרת להם, בבקשה מכם, בקשו רחמים על העובר הזה, שבמעי שיהיה חכם. ומיום שנולד, לא הוציאה ערסתו מבית המדרש, כדי שלא ייכנסו באוזניו אלא דברי תורה. רבי יוסי הכהן, חסיד. שהוא עושה לפנים משורת הדין. רבי שמעון בן נתנאל ירחת, מחמיר על עצמו ואוסר עליו דברים המותרים, מיראתו שמא יבוא לידי חטא, שאם לא כן, אם לא נגיד כך, מה ירבותה, מה המעלה שלו, אפילו עם הארץ, אפשר שיהיה ירא חטא. אבל לא חסיד. אז מה הייתה הרבותה שלו? שהוא היה אוסר על עצמו גם דברים מותרים מיראת חטאו שלא ילבוא חלילה לחטא. ורבי אלעזר בן ערך, הוא היה כמעיין המתגבר, ליבו רחב ומוסיף פלפול וסברות מדעתו. אבא שאול אומר משמו של רבן יוחנן בן זכאי, ואלעזר בן ערך בכף שנייה, זאת אומרת, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אפילו עמהם ביחד, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. אז גם את זה הוא אומר, אבא שאול בשם רבן יוחנן בן זכאי, זאת אומרת, הוא אמר שני דברים, פעם הוא אמר ככה, פעם הוא אמר ככה, זה מסתדר. מצאתי כתוב, שאבא שאול לא נחלק על התנא קמא. בשני הדברים אמרם רבן יוחנן בן זכאי, ושניהם אמת. דלעניין הבקיאות והזיכרון, היה רבי אליעזר מכריע. ולעניין החריפות והפלפול, היה רבי אלעזר בן ערך מכריע. אז כשדנים לגבי בקיאות וזיכרון, מה שנקרא הר סיני, אז זה רבי אליעזר בן הורקנוס ומכריע את הכף כנגד כל חכמי ישראל, אבל כנגד חריפות ופלפול, גם אם נשים את רבי אליעזר בצד השני עם כל חכמי ישראל, רבי אליעזר בן ערך מכריע. זה נקרא עוקר הרים. עד כאן זה רבנו עובדיה מברטנורה. במגן אבות הקשה, הרי בלי שום ספק לרבן יוחנן בן זכאי היו אלפי תלמידים. כמו שמובא במסכת פסחים, כפב, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל, הכוונה בצל של בית המקדש, ודורש כל היום כולו. למה הוא ישב שם ודרש ברחובה של העיר? למה לא נכנס לבית מדרש? פרש רש"י, ההיכל גובהו 100 אמה. בצילו הולך למרחוק, ברחוב שלפני הר הבית. ומתוך שהרחוב גדול, היה מחזיק בני האדם הרבה. והיה דורש שם, למה שם? מפני החמה. שאין בית המדרש מחזיקן מרוב התלמידים שהיו. זה נס. איך הוא דיבר? לא היה מיקרופונים. אלפים. אז כתוב שהבן איש חי, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, שהוא היה נותן דרשה כל שבת ל-3,000, 4,000 איש בלי מיקרופונים. והיו שומעים אותו כולם. אז הוא דיבר בפני קהל רב של אלפים, קראו לכם צל, של 100 אמה, כי אין בית מדרש מחזיק אותם, אין גודל של בית מדרש שמחזיק את כולם. אז הוא מקשה, המגן אבות, היו לו אלפים שלא יכולים להיכנס לבית מדרש, ולכן הוא צריך לדרוש בפניהם ברחוב שלפני האחד. אז למה נאמר שהיו לו רק 5 תלמידים? ובאר שלא מנה תנה את כל תלמידיו, אלא את הגדולים שבהם שנמסרה להם הקבלה. והם התנאים הראשונים שנזכרו במשניות ובברייתות. אז אלה המובחרים שעברה אליהם הקבלה להמשיך אותה בעם ישראל. במדרש שמואל, באר את העניין עם דיוק. דיוק, הוא מדייק. מה דיוק? איזה דיוק אתם יכולים למצוא פה? כתוב 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. יש פה איזה דיוק שאתם יכולים לדייק? 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. דיוק. או, מי זה אמר? יפה מאוד. יפה מאוד. במדרש שמואל כתוב, למה נאמר היו לו לרבן יוחנן בן זכאי? למה לא מספיק לומר 5 תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי? נו, ותגיד גם תירוץ. אתה יכול, רק אין לך זמן עכשיו. שרק הם למדו ממנו. שהם למדו רק ממנו. בדיוק הפוק. הוא למד מהם. נודע שתועלת גדולה באה לרב בזה שהוא מלמד את התלמידים. כמו שאמרו חכמים זיכרונם וברכה בתענית זן. ומתלמידי יותר מכולם. אך את התועלת הזו אין הרב מקבל מכל התלמידים. אלא מן המיוחדים שהם נקראים מחכימים את ריבותיהם. אצל רבן יוחנן בן זכאי, העניין הזה היה שייך רק אצל 5 התלמידים האלה. אז היה לו נפקא מינה גדולה מהחמישה התלמידים האלה. מחכים את ריבותיו. לכן נאמר היו לו, לא הכוונה לטובתו. כמו לך לך, להנאתך, לטובתך. ולכן נאמר 5 תלמידים היו לו, כי רק אלה התלמידים הועילו להנאתו לטובתו, ובהם התקיים המאמר ומתלמידי אלה יותר מכולם. חתם סופר, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו אמן. שאלו אותו, למה כבודו אומר שיש לו רק 13 תלמידים? הרי העמיד כבודו אלפי תלמידים, ורק בישיבה בפרשבורג יש 100 תלמידים. נו, למה? אותו פירוש הוא אומר. הוא חושב שזה הכל אותו דבר. אם זה אותו דבר, בשביל מה הביאו עוד דבר מאותו דבר? אז הוא ענה להם, תלמיד אמיתי זה מי שדבוק בריבו בכל עוז, משעה שמשקים בבוקר משנתו, עד שוכבו על משכבו בלילה, בכל מעשיו ומחשבותיו במשך כל שעות היום, דעתו נתונה על ריבו, להידבק בדרכיו, ולעשות כמעשיו הטובים. בתלמידים כאלו יש לי רק 13. לאברהם אבינו היה רק אחד, דמשק אליעזר, דולה ומשקם את תורת ריבו לאחרים, עד שנהיה דומה לו, דמות דיוקנו, שכבר התבלבלו בו, חשבו שזהו, הוא רק אמר, לא, לא, אני עבד אברהם, זה לא אני אברהם, אני רק עבד. אפילו דמות דיוקנו, והיה שולט ביצרו כמו אברהם אבינו, וואו, 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 וואו. אבל אני לא יודע אם לחתם סופר היו 13, כמוהו חתם סופרים. אבל אברהם אבינו היה אחד. בתפארת שלמה באר, אלה התלמידים היו מופלגים מאוד במידת ענווה ושפלות הרוח. עד כדי כך, שלא הכירו במעלת עצמם. ולכן היה רבן יוחנן בן זכאי מונה את שבחם. ודווקא לפי שהיו מופלגים במידה זו של ענווה ושפלות הרוח, כמו הלל הזקן, זכו שתימסר אליהם הקבלה, והם ימסרו לדורות הבאים. קבלת התורה הכוונה, לא קבלה הסוד. ומה הטעם שהוא גילה את מעלתם? נו, למה הוא גילה להם? משום שלפעמים הענבה גורמת שאדם לא יודע את מעלת עצמו. ואז הוא לא משתמש במעלות שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא צריך רבן יוחנן זכאי למנות שבחם ולהודיעם זאת בכדי שידעו להשתמש בהם. אז זה ילך הפירוש לפי הברטנורה על רבי יהושע בן חנניה שהיה מאושר במידות. עד שכולם ברכו את היולדת שלו. אבל לפי הפירוש השני שהוא הביא, שמשבחים את היולדת, אז מה הוא תרם לו שהוא ישתמש במידה הזאת? איזה מידה? זה היא עשתה את הפעולות ושמה אותו בבית המדרש וביקשה ברכות. אז זה ילך הפירוש הזה, רק לפי הפירוש הראשון ברבי יהושע בן חנן. במדרש שמואל, דייק בלשון המשנה, למה אומר רבן יוחנן בן זכאי היה מונה. למה מונה? מה זה מעות? מה זה כסף? מונה. למה לא אמר היה מגיד? היה מספר שבחם. למה מונה? והוא באר המדרש שמואל, לא הייתה הכוונה של רבן יוחנן בן זכאי לפרט ולספר את עוצם מעלתם ושבחם, כי אם כן יכלה הזמן. והם היו גדולי התנאים, לכן לא אמרה המשנה לא הגדה ולא סיפור, כי הלשונות האלה מגידים הרבה פרטים. מספר. מה מספר? שהוא היה חסיד. זה נקרא מספר. מספר זה סיפור. אז לכן רק מונה. היה מונה שבח אחד רק בכל תלמיד, וזה כמו אדם שמונה במניין. וזה היה לו זה, וזה היה לו זה, וזה היה לו זה, 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 זה. מונה את השבח שלהם, שבח. אחד. כל אחד. בשם רבנו יונה הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו. יש להקשות. מה יש להקשות? איך מנה רבן יוחנן בן זכאי את השבח של התלמידים? הגמרא בערכין תזן אומרת לעולם, אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו. הרי שאסור לשבח אחרים. מה התירוץ? מה? זה אותו דבר. תרץ רבנו יונה, שרבן יוחנן בן זכאי באמת לא סיפר את שבחם בפני האחרים, אלא מנה את שבחם בינו לבין עצמו. כי אם שומעים אחרים, בדרך כלל מישהו מחפש איזה משהו להגיד, איזה גנות. כן, אבל יש אבלים. אז הוא מנה את השבחים שלהם בינו לבין עצמו. ולכן, הלשון מדויק, מונה שבחם, ולא מספר שבחם, כי סיפור זה לאחרים, הגדה זה לאחרים, מגיד לאחרים, אבל מונה אתה יכול למנות לבד. נכון? כשאתה מונה כסף, אתה לא מונה בפני אחרים דווקא, יש כאלה מסתובבים שלא יראו שיש לו ארבע שטרות. כי אז היה נשמע שהוא סיפר לאחרים את השבח, אך באמת היה רק מונה שבחם בינו לבין עצמו. זה באור של רבנו יונה, שזה לא התנגש עם הגמרא. אבל בעניין השאלה הזאת, איך סיפר את השבח של התלמידים, והלא אסור לספר בטובתו של חברו, שלא יבוא לידי גנותו, יישב הסמג בלווין ת' האיסור בדבר הוא רק כמספר שבח אדם בפני שונאיו, אז חיישינן שמחמת שנאתם הם יספרו בגנותו, אבל בפני אוהביו מותר וליקה למחש למידה, אין לחוש לכלום, הכל בסדר. זאת אומרת, אפשר להסביר את המשנה שהוא גם מנה, אבל בפני אוהביו, אוהבם, האוהבים שלהם, וזה לא יגרום את החשש שיבואו לספר בגנותם. אבל יש עוד בעיה. תראו כמה בתוך שורה אחת, כמה בעיות יש. בשפת אמת תרץ, על פי מה שפרשו הראשונים, רש"י, ריף ורשבם, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם תגן עלינו, הגמרא בערכין שם אומרת שהאיסור לספר בשבח חברו זה כשאתה מרבה בשבחו יותר מדי. כיוון כשאתה מדבר כל כך הרבה בשבחו, אתה עלול לגרום שיבואו לספר בגנותו. אם אתה אומר הוא בחור טוב, לא יקומו כל השונאים ויגידו, אבל אם אתה אומר הוא טוב ונדיב וצדיק וחסיד וזה ולמדן, ישר אנשים השונאים. אבל אם אתה מספר מעט, אפילו בפני שונאים, לא מחייב שיבוא לגנות. לכן מותר לספר מקצת שבחו. לכן רבן יוחנן בן זכאי סיפר רק שבח אחד, ורק בעלה אחת שהייתה לכל אחד מהם, ובזה אין איסור. ובאמת בספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע, כלל ת', כתב שהראשונים למדו דין זה, הראשונים האלה שאמרנו, רש"י, ריב"א ורשב"ם, למדו את הדין הזה לחלק בין כשמרבה בשבחו לכשממעט. מזה שרבן יוחנן בן זכאי מנה שבח אחד לתלמידיו. אז מפה הם לומדים שבאחד, בלא מרבה, אין את החשש יבואו לגנות. החידה הקדוש, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. הוא תרץ באופן אחר. הוא אומר, רק שמספר בשבח האדם שלא בפניו, יש לחוש שמה אחרים שישמעו יספרו בגנותו, כי הוא לא נוכח. אבל כאשר מספר שבחו בפניו, אין לחשוש שמה שאר השומעים יספרו בגנותו. לא מתעמתים אנשים בדרך כלל, חוץ משמאלנים. בושה, בושה, בושה. וכיוון שרבן יוחנן בן זכאי סיפר בשבחם בפניהם, ליקה איסור, אין איסור. זה בצדק. וואי וואי וואי, אם חשבנו שאלה קושיות בלבד, בספר מפי ספרים וסופרים תמה כמה תמיהות במשנה הזאת. אחת, לכאורה מסתבר שכל חמשת השבחים הללו היו ראויים להאמר על כל התלמידים האלו של רבן יוחנן בן זכאי. לדוגמה, מה שנשתבח רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, בוודאי גם שאר אמהות התנאים הקדושים שנזכרו היו מאושרים בחלקם ובגורלם שזכו להוליד בנים שכאלה, לפי הפירוש הראשון של רבנו עובדיה. מה, הם לא היו מאושרות? רק אמא שלו של רבי יהושע היא אשרי יולדתו, רק היא. ומה עם האמהות האחרות? ודאי שזה גם חל עליהם. עוד יש לתמוע, מפני מה באמת היה רבן יוחנן בן זכאי משבחם? מה, הוא רצה לגרום להם שיבואו לידי גסות הרוח והתנשאות? חס ושלום. אומרים לך שאתה כמעיין המתגבר, אומרים שאתה בור סבוד, שאינו מאבד טיפה, מה זה, לא יגרום לתלמידים גאות קצת? ועוד, הרי פשיטה שהוא לא מנה את כל השבחים שהיו לאלה התנאים שהיו מעותרים בהם. אז בוודאי שהייתה לו פה כוונה מיוחדת למה פירט את הדברים האלה בדווקא לכל אחד. אם מישהו יודע עכשיו את התשובה לקושיה הזאת, מקבל 400 שקלים. מה פירוש? זה חיסרון להיות מעיין מתגבר. מה עוד יש יותר ממעיין מתגבר? לאן יתחזק? לאן יתחזק? בור סבוד שלא מאבד טיפה, איך נסתום אותו עוד יותר? נסתום אותו עוד עם מה? מה? מה אתה צוחק? כאילו אתה מבין יותר. מה? נכון, יופי. אז למה הוא אמר רק אחד? לחלק, כאילו, כן. חלק בשווה. הגאון הצדיק. מה קרה לכם? נרדמתם? זכר צדיק לברכה. רבי שאול ברח, עד בית דין קשוי, בספרו חלק לעולם הבא, אומר שהתנה משמיע בדבריו דברי הדרכה לרב שמלמד את תלמידיו. התבונן היטב לעקוב אחרי טבעו במהותו של כל תלמיד מתלמידיו, ואת החלש ישבח אם מתייגע להבין ולהשכיל כפי כוחו, ואילו את החכם שמתעצל בלימודו יוכיח. אפילו אם מחמת כישרונותיו מצליח לדעת ולהבין יותר מאחרים. מכל מקום אין הקדוש ברוך הוא מונה דפים, אלא שעות. ועל כל אחד ואחד מוטלת החובה לנצל את כוחותיו שנתנו לו מן השמיים. אז תחלש ישבח על יגיעתו, ואת החכם יוכיח שמתעצל בלימודו, כי השם לא סופר דפים אלא שעות. ובזה הוא בעצם אומר לכל אחד, תנצל את הכוחות, אתה כל הכבוד שלך. למרות שאתה חלש, אתה מתאמץ, כל הכבוד, תמשיך. והחכם שמתעצל קצת, צריך להגיד לו, זה לא הולך לפי דפים. זה שאתה מבין שהשם חנן אותך בהבנה מהירה, זה לא אומר שאתה תקבל שכר לפי ההבנה ולפי הדפים. אלא כמה התאמצת, יכולת להתאמץ יותר. זאת הייתה כוונה של רבן יוחנן בן זכאי, תקשיבו טוב, הוא שיבח את כל אחד מתלמידיו בנקודה החלשה שהייתה בו מעיקרה. ואף על פי כן, התגבר על כך לפי כוחו. ובזה עודד אותם וחיזק אותם להמשיך במעשיהם ובעבודתם הקדושה. זאת אומרת, בהתחלה רבי אליעזר בן אורקנוס, לפי הפירוש הזה, היה מאבד, לומד ומאבד, לומד ומאבד. והוא התחזק, 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 עד שלא היה מאבד טיפה. ורבי יהושע בן חנניה, לפי הפירוש השני של רבנו עובדיה מברטנורה, זה לא מסתדר. לפי הראשון זה כן מסתדר. שהיה לו מידות כאלה מושלמות, שכל מי שראה אותו ברך את אימא שלו שילדה אותו. איזה אימא זכתה באיזה בן. כמו שכתוב על משה רבנו, שהיו משבחים אותו והיו מגנים אותו. ויביטו אחרי משה. יש כאלה שאמרו, אשרי אמו, אשרי אביו. איך זכו בילד כזה. והיו כאלה שאמרו, תראה איזה גודל, תראה איזה זה, הכל הוא אוכל משלנו, הכל מזה, הכל. שם ירחם. אפילו על משה רבנו יכולים לדבר. שומעים. וכן הלאה, כל התלמידים. זאת אומרת, כל מה שהוא שיבח אותם זה בנקודות החלשות שהיו להם בהתחלה, והם התגברו עליהם והגיעו לאן שהגיעו. ואילו את שאר התלמידים לא היה צריך לשבח בנקודה מסוימת זו שנשתבח חברם, מפני שלא היו צריכים להתאמץ בעניין זה בפרט. זה מסביר את הקושייה הראשונה שלו, שבעצם לכולם ודאי היה את אותם מעלות. אז למה הוא מנה רק אחת אצל כל אחד? את החלשה שהייתה אצלו בהתחלה והוא התגבר. השאר לא היה לו בעיה. אז לא צריך לשבח אותו על מה שהוא קיבל מתנה, כמו שאומרים, שהוא אצלו בכיס, כמו שאומרים. אתם שומעים איך לומדים משנה? כל אות, כל מילה, כל זה, כל... מה זה? להאמין דבר דבר. ותראו את התנאים כשאמרו משהו, כמה דברים מקופלים במיעוט הדברים שהם אמרו. זה לא כמו התורה. הגרו אומר שבמילה בראשית יש את כל תרי"ג מצוות. הוא אומר, וכל התורה כולה נמצאת בבית של בראשית. אתם מבינים על מה מדברים? ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אין גבול לתורה. אבל גם חכמים יכלו לקפל הרבה דברים, הרבה רעיונות, הרבה מובנים, הרבה משמעויות במילים ספורות. וזה כשאדם לומד משנה, קודם כל צריך שיקפצו לו קושיות. למה ככה? למה ככה? אפשר היה ככה? למה לא ככה? כן ככה? ככה. זה ככה. לפני שאתה מתחיל לקרוא, אתה צריך לחפש לבד מה הקושיות שצצות פה. אם לא מפריע לך כלום, זה סימן שאתה סתום. היום יום רביעי, ישמחו במהלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במהלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדש שבי שבת, עם מקדש שבי שבת. ישמחו במלכות שומרי שבת ישמחו שבת וקורא ממקדש מקדש מקדש שמיעי שבת ואני אבטח בו. הרי אני מכוון, קיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן עגשיו אומר, עושה קדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח ריבונו תורה ומצוות. שנה אמור אדוני חופש, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הרי אני מכוון.